ילד בן 16 שעובד מרוויח, מה הוא צריך לעשות?
יכול לבקש מהורים שלו שיפתחו לו תיק השקעות על שמם. ובגיל 18 הכל שייך אליו.
בגיל 18 זה עובר אוטומטית לחשבון שלו?
לא, זה פשוט נרשם על שמו.
ילד עכשיו, אני מקשה בכוונה, כי יש לנו הרבה כאלה שההורים לא מבינים בכסף, לא מתעסקים בכסף, חושבים שהשקעות זה הימורים. ילד בן 16 עובד, ממלצר, עושה, יש לו כסף, אבל אנחנו לא רוצים שהכסף יישב בעוש. כבר אנשים כנראה שמאזינים לנו יודעים שעוש זה לא טוב, זה כסף שהוא לא...
עושה כאב ראש.
עושה כאב ראש, כסף שהוא לא עובד. מה הוא צריך לעשות? כאילו, איך היית ממליץ לו להשקיע את הכסף שלו? אם ההורים שלו אומרים, לא עזבו אותי, אני לא רוצה עכשיו לפתוח לך תיק השקעות על השם שלי.
לשכנע אותם בכוח. בדצית, אין דרך אחר.
אתה אומר שככה הוא גם מפתח על הדרך את כישורי השכנוע והמחירות שלו.
לגמרי, בדיוק, שילך לעבוד במחירות, או שיעזב את הבית. אילם, אני עוזב את הבית אם אתם לא פותחים לי תיק השקעות. ביי. ברוכים הבאים לפרק 69 בפודקאסט עפים על החיים. עם יואב מאור ואליאור זכאים. ברוך הבא יואב, מה שלומך?
בוקר טוב אליאור, מה
בוקר,
נשמע?
בוקר מרנין.
אהבתי שלקחת את הבפרק.
נכון, לחלוטין, אני שומע את הפרקים שלנו, וכשאני שומע את הפרקים, אז אתה יודע, אני מתחיל ליישם, זה נכנס לתודעה, אין מה לעשות.
מהמם.
חלק מהביזנס. טוב, אז מה הולך להיות לנו בפרק המטורף הזה? בטח הם נכנסו בגלל הכותרת המושכת והסקסית הזאת.
בפרק הקרוב אנחנו הולכים... אנשים יהיו בהלם, אבל אנחנו הולכים לדבר על נושא שלא נגענו בו בשום צורה עד היום.
איזה נושא לא נגענו?
אנחנו הולכים לדבר על נושא הכסף. אבל, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מקבלים שאלות של, אני רוצה להתחיל להשקיע, ואני ילד בן 14, איך אני עושה כסף גדול, או כל מיני שאלות כאלה, אתה יודע, שמצטברות.
כן, ספר לי על השאלות האלה.
אתה שומע וחווה אותם באמת כל יום במסגרת ה...
זכינו לחוות את השאלות האלו.
זכינו לגמרי. אז הפרק הזה הוא בעצם הולך להיות פרק שמרכז את כל השאלות, את כל מה שחשוב לדעת, את כל מה שחשוב, מה שנקרא מורה נבוכים, לכל מה שקשור לתחום הכסף. כלומר, כל בן אדם שרוצה להתחיל, בין אם יש לך כסף ואתה רוצה לעשות איתו משהו, או בין אם אין לך שקל ואתה רוצה להתחיל את המסע שלך בעולם הכסף, או את רוצה, הפרק הזה הולך להיות פרק הכסף הגדול שלנו.
פרק הכסף הגדול.
פרק הכסף הגדול, שבו נתחיל לדבר על כסף, על כל מה שצריך לדעת, ומשם כל אחד יתחיל מאיפה שהוא נמצא.
מדהים.
אז
זה פרק שהם צריכים לקחת דף ועט. דף ועט זה פרק שאמור להיות סופר דופר פרקטי.
חייבים לקחת דף ועט, ואתה יודע, כאילו, בכלל, כל פרק שלנו חייבים לקחת דף ועט.
לחלוטין.
ספציפית בפרק הזה, אני חושב שבאמת יקבלו כלים סופר פרקטיים, סופר מזוקקים. ובאמת, מה שנקרא, לפתוח את האוזניים, לפתוח את העת, ולקחת כל מה שאפשר לקחת, כי יאללה. באמת זה ממש פרק שהוא קריטי לעתיד שלהם, לדעתי.
לחלוטין. יאללה, let's go.
אז אני רוצה דווקא להתחיל מלמעלה.
אוקיי.
אנחנו מדברים הרבה על כסף, בין אם אנשים שמעו את הפרקים הקודמים שלנו, בין אם זה פעם ראשונה שהם מגיעים ונחשפים לפודקאסט שלנו. ואני רוצה לשאול אותך, בעצם... מה החשיבות של כסף בחיים שלך? כי הרבה פעמים אנחנו שומעים, כסף זה לא הכל בחיים, כסף זה כלי ולא מטרה. אני רוצה להבין ממך, ואחרי זה אני אתן גם את הטייק שלי בעניין הזה, למה בעצם כסף זה נושא שהוא כל כך חשוב לנו? למה כל כך הרבה פרקים אנחנו מדברים על כסף? למה בכלל אתה בחרת להקדיש את כל החיים שלך כדי לעזור לאנשים לעשות כסף ולא לדאוג מכסף בעצם? מה המקום של כסף היום בחיים שלנו?
אז אני חלק את התשובה שלי לשניים. אני חושב שכסף הוא לא דווקא מוטיב עיקרי אצל רוב בני אדם, כמו שהוא מוטיב עיקרי אצל מצליחנים. מצליחנים מסתכלים על כסף בצורה שונה מרוב בני האדם. מצליחנים מסתכלים על כסף כתוצר לוואי של ההצלחה שלהם, כתוצר לוואי של הפעולות שלהם, כתוצר לוואי של האנרגיה היומיומית שלהם, כתוצר לוואי של האומץ, של הדברים שהם עושים וחיים ביום-יום. וזה מה שנקרא, זה הזווית הראייה של כסף בין המצליחנים. רוב האוכלוסייה מסתכלת על כסף כמשאב הישרדותי, משאב יום-יומי. כסף למכולת, כסף לבגדים, כסף לחופשה, כסף לדלק לרכב. אז זה בסוף מסתכל, אתה יכול להסתכל על זה בשני זוויות ושני תצורות שונות. כשמצליחן מגיע למצב שיש לו יותר, מה זה יותר מדי? יש לו לא מעט כסף, הוא כבר לא עושה את הדברים בשביל עוד כסף. עוד מיליון, עוד 5 מיליון, עוד 10 מיליון, עוד 20 מיליון, זה לא באמת מה שימדוד אותו, האם הוא סוגר לילד שלו את החוג ג'ודו, או קונה לילדה שלו את הבגדים לחוג בלט.
זה לא יוגה.
לא יוגה, בדיוק. זה לא מה, לגמרי. זה לא מה שיקנה להם את זה. פשוט כשאתה נמצא במצב שאתה רוצה להצליח בחיים, ושאתה כל הזמן רוצה להגיע לעוד הישג ועוד הישג, אז אין מה לעשות, כסף הוא תוצר לוואי של הדבר הזה. והזווית ראייה שלי היום שאני מסתכל על כסף, תראה, אני בת, זה לא, מי ששומע אותנו יודע מה המקום שהגעתי, זה לא המקום לספר עליו, אבל אני הגעתי ממקום שאין בו כסף, ככה באופן מאוד גדול. גם אני, גם אתה הגענו ממקום לא של שפע כלכלי. לא ידענו מה זה, מה שנקרא, אפשר בזבז ולעשות מה שאנחנו רוצים ולא להתחשבן.
אצלי זה קצת שונה, כי כן, ההורים עבדו בעבודות מסודרות, פשוט אתה יודע, זה לא ששפכו עלינו כל מה שרצינו, וכן היינו צריכים להתאמץ כדי להשיג את הדברים.
אני מסכים, חוסר כסף לא נמדד באם יש כסף או אין כסף, אני נמדד בתודעה, במה האנרגיה של הכסף בתוך הבית. כשבן אדם אומר לי, באתי ממקום שיש בו כסף, אבל אני מרגיש שאני כל החיים שלי, זה אותו דבר בן אדם שיש לו מלא כסף, הוא מרגיש חסר תכלית בחיים. זה, לכסף זה לאו דווקא מספר בחשבון, הבנק או בתיק ההשקעות, זה גם באנרגיה, באיך אני מסתכל. אני מכיר מלא אנשים עשירים, שהם מתים מפחד להוציא 10 שקלים, יש להם, הם כל היום עוגרים. זה נקרא אגרת נפוצה, הם כל היום עוגרים, 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 עוגרים. אגב, הם עוגרים מלא דברים, עוגרים בגדים, עוגרים. אתה מסתכל על אנשים בארון בגדים, פותח את ארון בגדים, הבן אדם יש לו בגדים מכאן עד 2090. למה? כי התודעה שלו היא מאוד תודעת חוסר, אבל זה לפרק אחר. אז מה שאני בא להגיד זה שכשמצליחן עושה כסף, הוא כבר מפסיק להסתכל על הכסף כעוד משהו הישרדותי, אלא כעוד וי בתוך המחברת ההצלחות שלי. בעוד, עשיתי עוד 0, עשיתי עוד מיליון, עשיתי עוד 5 מיליון. זה מה שמשאיר אותנו על הגלגל. אז כסף בעיניי הוא עוד סמל סטטוס לעוד הישג בחיים. לעוד שלב בתוך המשחק הזה שנקרא חיים, אין מה לעשות, אתה יודע, המשחק הזה לא נגמר עד שאתה מת, אז אתה משחק בו, וככל שאתה משחק יותר, אתה רוצה לעלות יותר בדרגות.
כן.
ואז אתה משחק במשחקים של כסף, שהם טיפה יותר מורכבים.
מעניין.
תחשוב כמה אנשים שיש להם 100,000 שקל, משחקים במשחק כלשהו, ואנשים שיש להם 10 מיליון שקלים, משחקים במשחק כלשהו, אז אתה כל הזמן אוהב לקפוץ בין העולם, מה זה אוהב? כן? כיצר הישגי, אתה כל הזמן רוצה לשחק במשחק אחר. אתה היום משחק במשחק של יותר גדולים, אנשים שיש להם 100,000 שקלים או 200,000 שקלים. זה משחק כזה, אין מה לעשות. מעצם זה שאנחנו מתפתחים אישית.
לגמרי.
זה תוצר לוואי.
אבל אתה אומר משחק, וחשוב לי כן לתת את איך שאני רואה את הדברים האלה, כי זה באמת סוג של משחק.
נכון.
כמו, אתה יודע, כמו שכדורגלן, מה שמעניין אותו זה כמה גולים הוא שם. בסופו של דבר, אני חושב ש... הכסף זה היום אחת הדרכים הכי טובות למדוד, כמו לוח תוצאות של משחק כדורגל, את מצב ההתפתחות האישית שלך.
לחלוטין.
לצורך העניין, אם עכשיו סבא שלך מיליארדר נפטר והוריש לך מיליארדים, זה לא אומר שהתפתחת אישית. אבל אם התחלת ממקום שיש לך 0 כסף, או שאתה במינוס כסף, והיום אתה בפלוס אפילו של 50,000 שקל, מה זה אומר עליך? קודם כל, זה אומר שפיתחת יכולות של עמידה, של דחיית סיפוקים.
אתה כבר לא אותו אדם גם.
בדיוק, עמידה במילה שלך, יכולת לתעדף עיקר על פני תפל. הנושא הזה של כסף, המון אנשים באים אליי ואומרים לי, אתם מדברים המון על כסף, זה מנקר עיניים, למה להתלהב שיש לכם כסף? אנשים לא מבינים שאנחנו לא מדברים על כסף, כי זה לא מה שמעניין אותנו, זה לקנות רולקסים ולקנות מרצדסים. כסף זה היום מדד ענק להתפתחות האישית שלך. זה מדד ענק לאופי שפיתחת, ליכולת שלך לעמוד במילה שלך, לייצר קשרים עם אנשים. אני אפילו אגיד את זה בצורה יותר קיצונית, תגיד לי אחר כך אם אתה מסכים איתי או לא. בן אדם שלא מתעניין בעסקים, שלא מתעניין בכסף, שלא מתעניין בקריירה, אבל הוא עובד על ההתפתחות האישית שלו, הוא עובד על יצירת קשרים טובים עם אנשים, עמידה במילה, להיכנס למצבים גם כשהם לא נוחים לו, על לקום בבוקר ולקדם את עצמו בחיים בכל צורה שהיא, אדם כזה שמשקיע בעצמו, שמפתח את עצמו אישית, שתמיד מסתכל איפה הוא יכול לגדול, יראה את התוצאה של זה גם בכסף שלו, בין אם הוא רוצה או לא. וזה מבוסס על שום מחקר שעשיתי.
לחלוטין. אגב, אני גם לא מתבייש. כסף גם יודע לקנות רולקסים ופורשים, וחופשות טובות, ואוכל טעים, ובית מפואר. אין גם בושה בזה. כסף עושה אחלה חיים.
אבל, ותכף האמת נגיע לעניין הזה, של כמה מהכסף אנחנו רוצים להתפנק ולקנות את הפורשים.
כשלא היה לי כסף, חייתי בצורה הרבה פחות נוחה, פשוט. היה לי הרבה... תראה, לא נעלם לי הדאגות בחיים, כן? בוא, לא נעלם לי הלחצים בחיים. Let's talk תכלס. אגב, גם ברוב המקרים, כשיש לכם יותר כסף, אתם משחקים במשחק טיפה יותר של גדולים. תהיו מוכנים גם ללחץ טיפה יותר גדול. אין מה לעשות. לאבד 10 שקלים זה נחמד, לאבד 100 מיליון שקל זה לא נחמד. או לאבד 200 אלף שקל זה גם לא נחמד, זה משחק טיפה של יותר גדולים. כסף קונה איכות חיים. אגב, אנשים שמסתכלים על אנשים אחרים בצרות עין, על זה שיש להם כסף, זה לא מעיד על שום פגם באדם שיש לו כסף, זה מעיד על פגם בהיותי אני עצמי מסתכל על בן אדם אחר ומתבאס שיש לו כסף. זה אך ורק מעיד על רמת המסוגלות שלי להכיל את ההצלחה של בן אדם אחר.
אבל בן אדם, כי אנחנו מדברים על הצלחה, בן אדם שעכשיו, אתה יודע, הוא כבר שוחה בעולם של הכסף, בעולם של העסקים, והוא עשה מיליון שקל. זה לא כמו בן אדם שפעם ראשונה בחיים שלו הרוויח נגיד 100 אלף שקל ראשונים, אחרי שנים שהוא לא הצליח להגיע לשם. Okay. כלומר, אני חושב שאדם שאין לו ניסיון ועושה קצת כסף, התפתח ומתח את השרירים שלו, ועשה מעשה שהוא אפילו יותר גדול מבן אדם שכבר מבחינתו הוא מיליון, פחות מיליון, זה כלום מבחינתו. אתה מבין? כלומר, זה לא בהכרח שאדם שיש לו יותר כסף יותר מצליח מאדם פחות כסף. זה מה שהיית צריך לעבור בדרך, והאדם שהיית צריך להפוך להיות בשביל להיות זה שעושה את הכסף הזה.
פה אני חולק עליך, אני חושב שבן אדם שיש לו סף יכולת לעשות X כסף, הוא בלבל התפתחות מסוים. מ-1 עד 10 הוא ב-4, ואנשים שיש להם 100 מיליון הם בסף התפתחות 9-10.
אתה חושב שבן אדם עכשיו שבנה עסק בשיניים ובמשך שנים לא הרוויח, ופתאום שנה ראשונה מרוויח 100,000 שקל, אחרי 10 שנים שהוא עובד, 10 שנים הצליח לעשות 100,000 שקל, פתאום הוא מרוויח, פתאום הוא רואה כסף בחשבון. אתה לא חושב שיותר מצליח מאיזה ילד שבמקרה קנה ביטקוין וזה התפוצץ?
לא, אבל זו לא הייתה השאלה הראשונה שלך. אמרת מקודם שאדם שהתפתח ויצא ממינוסים, הוא ברמת התפתחות יותר גבוהה מבן אדם שפחות מיליון, יותר מיליון מזיזים לו. אני חושב שבן אדם שיותר מיליון אחד, פחות מיליון אחד, לא משנה מה, אם זה משהו שמזיז לו, הוא הרבה יותר מצליחן מבן אדם שיצא ממינוס. הרבה הרבה יותר. Mm-hmm. כי זה לא רק שהוא עשה כסף, הוא גם יודע לשמור על הכסף. הוא גם יודע לעבוד עם הכסף. המטרה בחיים זה לא רק לעשות כסף.
אז בעצם אתה...
גם לדעת לנהל אותו.
אני מסכים איתך, זה בעצם אומר שכל החבר'ה שזכו בלוטו, הם לא מצליחנים עם כסף.
בוודאי שלא, ברור שלא. אותו דבר נתת את הדוגמה הראשונה גם. הנכד הזה שנולד לסבא המיליארדר, אפס התפתחות אישית. הוא נולד לחבילה מסוימת בחיים. מתי אני אתפוס מאותו ילד שהוא ייקח את ההון של סבא שלו ויכפיל אותו?
ויכפיל אותו.
תודה רבה.
אז אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שהם צריכים כרגע למרקר, הם כותבים את כל מה שאנחנו אומרים, אבל למרקר, שלפני שאנחנו מסתכלים על לעשות כסף, כי אתה יודע, אפשר גם לשדוד בנק, לפני שאנחנו מסתכלים על לעשות כסף, אנחנו מסתכלים על מי הבן אדם שאנחנו רוצים להיות, ומה הפעולות שאנחנו רוצים לעשות, שהכסף יהיה ביטוי של האדם שהפכנו להיות.
תמיד זה פעולות.
זה תמיד פעולות.
זה תמיד פעולות. גם תראה בסוף, מה ההגדרה של מצליחן. אתה יכול לראות בדרך כלל מצליחנים, ברוב המקרים, כל נישה בחיים, כל סקטור בחיים שלהם, תמיד יהיה בין 6 ל-8, תמיד. זה לא יהיה 2. אתה לא תראה מצליחן מיליארדר, ולא יודע מה, אבל גונב במקולת, או מיליארדר, אבל לא יודע, עושה שטויות. יכול להיות שיש כאלה בודדים, אבל רוב המצליחנים, בדרך כלל הם נמצאים בזוגיות בריאה. בדרך כלל יש להם 2-3 ילדים. בדרך כלל הם חיים בבית שהם אוהבים. יש להם, לא חסר להם כסף. הם נוסעים על רכב שהם אוהבים, שהם קמים בבוקר ונהנים בו. הם עובדים בדרך כלל בעבודה שהם מממשים את עצמם. זה הגדרה של מצליחן. אז כסף תמיד הוא אחד מהפרמטרים. זה כמו שאני תמיד, תראה, בעיניי, האדם, הנה, קח עוד דוגמה. האדם שהוא מולטי מיליארדר, אבל הוא כל היום חולה, ובוגד באשתו, ועושה שטויות כל היום. אז הלך לו בסקטור אחד, הוא לא מצליחן, הלך לו בסקטור אחד. אתה מבין למה אני מתכוון? הלך לו
חד משמעית,
הלך לו
כבר
בסקטור אחד, מצליחן לא נמדד בזה שיש לך 100 מיליון, אבל אתה, תופסים אותך, עושה שטויות כל היום, ואתה מבלבל את המוח, ואתה מחרטט את העולם, ואתה, כי כמו שאמרת, יש מלא דרכים לעשות כסף. אני מודד מצליחן, וזה לאו דווקא זה שיש לו הכי הרבה כסף. זה שכן, יש לו לא מעט כסף מהמקום שהוא הגיע אליו, ויש לו גם את הזוגיות הבריאה, וגם הוא נמצא במקום שהוא נכנס לעבודה, והוא נהנה בו עם כל האתגרים והקשיים, כשיש לו סביבה שמקדמת אותו, כשהוא קנה את רכב החלומות שלו, שהוא שם על היד שלו את השעון שלו, נכון? זה גם בדברים החומריים, וגם בדברים הרוחניים, מה שנקרא האנרגיות שלנו. זה גם וגם וגם, לחלוטין.
זה נכון, כי אתה רואה הרבה כדורגלנים והרבה סלבס שאתה רואה, שיש להם את כל הכסף בעולם, אחוזות ומכוניות ומה לא, אבל אתה שומע עליהם רק בהקשרים של הוא בגד באשתו, בהקשרים של הוא נתפס שיקור, בהקשרים של הוא עכשיו,
אתה יודע כמה כדורגלנים שולחים לי הודעות, סליחה שאני כותב אותך, עם, מאות, עם עשרות ומאות אלפי עוקבים, מה קורה אחי, וזה כנראה אתה מכיר, אני פשוט בכל
היה עכשיו, כדוגל. היה עכשיו איזשהו סלב שאני לא רוצה לנקוב בשמו, שאתה יודע, אתה היה שותף בחברת לייזר, אתה רואה שהוא, יש לו את האישה באמת הכי שווה בעולם, ואתה רואה שהוא בוגד בעל ימין ועל שמאל, מתחיל עם בחורות במסיבות, היא בכלל עוצמת עיניים שם, ואתה רואה שיש לו בן אדם כסף, הוא טס לדובאי כל הזמן, תאמין לי, לא הייתי מתחלף איתו בשנייה, ויש לו כסף, אולי אפילו יותר כסף ממני, אבל אתה רואה איזה... איזה חוסר השראה זה הבן אדם, שהוא בוגד באשתו, והוא רק חי חיי הוללות, ויש לו שתי ילדות, והוא לא נותן להם דוגמה אישית, והוא עוסק בלגנוב מאנשים, ובלעבוד על אנשים בשביל עוד כמה שקלים, זה לא שווה את זה כל כך.
נכון, אבל זה בסוף תמיד העבודה הפנימית, ברור שזה לא שווה את זה, גם הוא בדיעבד יודע שזה לא שווה את זה. זה תמיד העבודה הפנימית. כמו שאמרתי, יש מלא אנשים עשירים שאני מכיר, שמתים מפחד להוציא 10 שקלים במכולת, זה נשמע מאוד מטומטם ומאוד עזוי. ואנשים בטח עכשיו שומעים את זה ואומרים, אין די, אין סיכוי כזה. אני באופן אישי מכיר אנשים שהם יכולים להפסיק לעבוד היום, אבל הם לא יעשו את זה לעולם, כי הם מתים מפחד שגמר להם הכסף. אנחנו ממש נבנה על זה פרק...
אני קצת כזה.
זה פרק תודעת שפע, אתה תראה איזה כלים מדהימים אני עשיתי בחיים האישיים שלי, ששחררו אותי מהתלות הזאת. עכשיו בוא, אני לא מולטי מיליארדר, אבל הם שחררו אותי מהתלות הזאת. זה ממש עבודה עם המנגנונים הפנימיים שלנו. אותו, אני לא מכיר את הבחור, אבל אותם אנשים, כן, אותם ריץ' גייז, אותם אנשים עשירים שנתפסים על גניבות, שנתפסים על זה, זה בוודאות לא כי חסר לו משהו. אבל ברמת התודעה שלו, חסר לו המון דברים, אז הוא מפצה על משהו, ואז הוא הורס לעצמו את כל מה שהוא בנה כבר.
טוב, אנחנו יכולים ממש להיכנס לפרק שלם של איך כסף משפיע על התודעה שלנו, ואיך אנחנו משתמשים לפעמים בכסף, כדי לקנות את הדופמין שחסר לנו בחיים
ה... תודה, חזקה אחי מייצרת מלא כסף גדול.
חד
עם
משמעית.
עם מה שנקרא תובנה מהפרק הזה.
חד משמעית, אבל אני רוצה להתקדם, כי אנשים שומעים אותנו עכשיו ואומרים, טוב בסדר, יושבים פה שני חבר'ה עם חליפות, ולשניהם יש עסקים, ברוך השם מצליחים, אבל אני לא שם. ואני כן רוצה רגע באמת להנגיש את הנושא הזה, בגלל שמאזינים לנו גם אנשים שעדיין לא פתחו את העסק הראשון שלהם, ואולי אפילו לא רוצים לפתוח את העסק הראשון שלהם, אבל הם רוצים לחיות בשפע כלכלי, ואני אשאל אותך כזה דבר. האם אפשר לעשות כסף וכסף גדול, או לכל הפחות לחיות בשפע ולחיות בלי דאגות של כסף? גם אם לא עשיתי אקזיט, לא הקמתי עסק מנצח, אני לא יואב מאור או אליאור זכאים, ואפילו, שלא ישמעו אותי, אם אני שכיר, רחמנא ליצלן?
90% מהלקוחות שלנו הם שכירים. והנה מה שנקרא מתמטיקה פשוטה פרקטית. בן אדם היום ששכיר ומכניס 10,000 שקל. משהו שהוא ריאלי. הסכים איתי שהוא ריאלי. 10,000 שקלים.
10,000 שקל זה בהחלט מאוד ריאלי.
לא ביקשתי 200,000.
מאוד ריאלי.
כניס 10,000 שקלים. יודע לנהל את ההוצאות שלו בצורה נבונה. מה זה אומר בצורה נבונה? יודע שבכל חודש הוא מוציא... יודע שבכל חודש הוא מוציא 2,000 שקלים לבגדים, 2,500 שקלים ליחידת דיור, 1,500 שקלים לאוכל בחוץ, 1,000 שקלים לבילויים בסופאשים, 1,000 שקלים למעשרות. יודע לנהל את הכסף בצורה נכונה, מספיק לי שבגיל 22 הוא ישים 2,000, 2,500 שקל בצד, כשאני אפגוש אותו באזור גיל 32, גיל 33, אני אמצא את אותו בחור עם 400, 500, 600 אלף שקלים, תלוי באיזו השקעה הוא שם את הכסף. מספיק שהוא ישים את הכסף בשוק ההון, וידע לייצר על הכסף 5, 6, 7, 8, 9, 10% ריבית בשנה, אני אפגוש את אותו בחור בגיל 30, 32 עם 400, 500, 600 אלף שקלים, בלי קשר לעבודה שלו. זה אחד, כבר בניתי לו מה שנקרא נכס פיננסי ראשון. אנשים שבגיל 32 מתחילים את החיים שלהם עם עוד 400-500 אלף שקל, כבר הם בלבל הרבה יותר גבוה מעל 80-90% מהאוכלוסייה. אנשים בגילאים...
אבל בכנות, הרי דירה היום, דירה אפילו לא במרכז, דירה בפריפריה כבר מגיעה לאזורי ה-2 מיליון שקל, 1,700,000, משהו כזה. מה אתה יכול לעשות היום עם 400-500 אלף שקל? אני יודע את התשובה, אבל אני רוצה לשמוע דווקא ממך כמי שמתכנן את זה לאנשים. מה, כאילו, אוקיי, עבדת, חסכת, הגעת לגיל 30, יש לך 500 אלף שקל. זה אפילו לא, אתה יודע, רבע דירה נורמלית. מה אתה יכול לעשות עם הכסף הזה כדי באמת לחיות בשפע כלכלי בסכומים האלה?
בסוף, קודם כל להבין שאחד, אני לא במטרה של לחסוך. אמרת את המילה לחסוך ואני לא אוהב אותה. לא אוהב אותה כי בסוף חיסכון נועד להשאיר אנשים קטנים ובינוניים בתוך המוסדות הגדולים. זה אחד. שתיים, לבוא ולהבין שבסוף כל בן אדם שרוצה מה שנקרא להתבסס כלכלית, צריך לעבוד עם אסטרטגיה שאני מאוד מאוד אוהב אותה, שהאסטרטגיה הזאת נקראת ריבוי נכסים. נכס פיננסי הוא כל דבר שמניב לי כסף. נהג מונית שיש לו מרצדס שמסיע אותו, היא נכס פיננסי, היא מביאה כסף, הביתה, אין מה לעשות. הפודקאסט הזה, בסוף, מביא לביזנס שלי, לקוחות, לצורך הדוגמה, זה נכס פיננסי. פנסיה, זה נכס פיננסי. קרן השתלמות, זה נכס פיננסי. דירה להשקעה, זה נכס פיננסי. קופת גמל להשקעה, זה נכס פיננסי. כל המונחים האלו, שעכשיו יכול להיות אנשים שומעים אותם ואומרים, מה זה הכללות ביפנית האלו, זה יושב על חוסר ידע, ברוב המקרים. זה שתיים. שלוש, המטרה של כל אדם במדינת ישראל שרוצה לצאת, מה שנקרא, להתבססות כלכלית וליציבות וביטחון, זה לבוא ולהבין שהמרדף זה לא אחרי הבית. המרדף זה איך אני יוצא לחופש. כשאני קונה בית למגורים והוא קצת גדול עליי, הפוך, אני עושה את הפעולה ההפוכה מחופש ומביטחון.
אתה מוסיף לעצמך עוד משקולת מאשר לתת לעצמך את החופש.
בדיוק. אני לוקח על עצמי, בתוך התרמיל אני שם עוד אבן. עכשיו, למה אנשים קונים בית למגורים? או שמים לעצמם עוד סתם אבן? אגב, זה לאו דווקא גם בית למגורים, זה סתם עוד הלוואה על רכב, עוד הלוואה על שיפוץ. מלא טעויות פיננסיות אנחנו רואים אצלנו אצל הלקוחות. למה הם עושים את זה? נטו, בגלל חוסר השכלה פיננסית. כי הם הולכים למקומות שמייעצים להם לא נכון. לצורך הדוגמה, כשאני הולך היום לבנק במדינת ישראל, והוא מציע לי הלוואה, תראה, בסוף אני יכול לקחת את ההצעה של הבנק, או שאני יכול רגע להתייעץ גם עם בן אדם שהוא לא מהבנק, שהאינטרס שלו זה לעזור לי. ואז, מה שנקרא, אני בא הרבה יותר רגוע למשחק. ורוב האנשים שלא מצליחים כלכלית היום, לצערי, וזה אומר, באמת אני אומר את זה מתוך כאב, זה נטו יושב על חוסר ידע. זה לא קשור ל... אתה יודע, זה לא קשור לעולם, זה קשור לחוסר ידע. חוסר ידע מייצר לך בעצם את החששות, החששות מייצרות לך את החוסר ביטחון, החוסר ביטחון מייצר לך את הפחד, הפחד מייצר לך את התקיעה. ככה עובד בעצם חוסר השכלה פיננסית. היום, ולמה אני אומר את זה? לשאלתך, בחור בגיל 32, בגיל 33, בגיל 35, עם 500,000 שקל, אם הוא ידע לעבוד עם הכסף נכון, אחי, באמת הוא יכול להגיע למצב שעם הזמן, הכסף הזה יכול לחסות לו לא מעט דברים. האם הוא יהיה מולטי מיליארדר? סביר להניח שלא. כל המטרה בחיים זה לדעת, אם בן אדם רוצה להצליח כלכלית, הנוסחה, זה לדעת איך אני מכניס כמה שיותר כסף בכל חודש, שלב שני, איך אני מנהל אותו בצורה בריאה, שלב שלישי, איך אני משקיע, שלב רביעי, איך ההשקעות שלי עוברות מה שנקרא את ההכנסה החודשית שלי מהעבודה.
וכל הדבר הזה, כל מה שאתה מדבר פה, זה דברים שלא חייבים להיות עכשיו בעל עסק שמגלגל מיליונים בשנה, זה יכול להיות כל בן אדם שממלצר או שאחמש בקפה גרג, יכול עכשיו ב-12 או 10,000 שקל שהוא מרוויח, יכול לעשות את הדברים האלה, לשים אותם בהשקעות נכונות, ועוד כמה שנים להיפגש איתך כשיש הרבה 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 כסף.
זה הכל תלוי אחי ברמת החשיבות שלו. תחשוב, אם עכשיו אתה היית יושב פה ובוא נגיד ולא היה לך עסקים, אבל היה לך את אותה רמת חשיבות של כסף, סביר להניח שהיית מגיע לביסוס ונכסים כלכליים.
אז אני יכול להגיד לך כזה דבר, אם הייתי יושב כאן ולא היו לי עסקים, כנראה שהדבר, בוא נגיד ככה, הייתי מרוויח 15,000 שקל בחודש, סבבה? אם הייתי מרוויח סכום כזה, אני חושב שהדבר שהיה לי הכי קשה, זה להתגבר על הפומו של להוציא, 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 להוציא. כי תחשוב, אני רק נכנס לטיק טוק, אתם חייבים להכיר את המסעדה הזאת, אתם חייבים לראות את המלון הזה, אתם חייבים לקנות את החולצה הזאת, אני נכנס לאינסטגרם, אתה חייב לקנות את השעון הזה, אתה חייב לקנות את הרכב הזה. כלומר, החיים כל כך מאלצים אותי, או כל כך לוחצים עליי, לחיות ברמת חיים גבוהה, ויותר מזה, נגיד עכשיו אני רווק, ואני רוצה להכיר בחורה, אני אומר, מה, תצא איתי, אני לא מתלבש יפה, אני לא אקח אותה למקומות טובים.
אז למה לא?
אוטומטית אני נכנס למקום שאני אומר, ה-15,000 שקל שאני מרוויח, אני כבר שורף את כולם במקרה הטוב, או נכנס למינוסים במקרה הרע. החיים כל כך יקרים וכל כך לוחצים אותנו, אז מה אתה אומר בעצם? בעצם הכישרון שמישהו שהוא לא עכשיו מגה מצליח בעסקים, הכישרון הוא קודם כל איך לנהל את התקציב.
תכנון, בדיוק, תכנון. אתה מקודם אמרת, אני נכנס לאינסטגרם, אני רואה שפע, נכנס לטיק טוק, אני רואה שפע. השפע הזה, כשהוא לא אצלי, מייצר לי תסכול, נקודה.
חד משמעית.
אז אני אומר, למה לא? למה לא לתת לו את השפע? למה לא, כשאני מתכנן לבן אדם את הפן הפיננסי, אני יודע מלכתחילה שהוא יוצא מהפגישה, הוא נכנס לטיק טוק. אני יודע מלכתחילה שהוא נכנס ושומע...
אז מה,
הבן אדם... לעגלת קפה כזה, לעגלת קפה...
אז אני צריך...
אתה מכיר את הפרסומות? רגע, אני חייב לעשות לזה את ה-voice over.
כן.
תכירו את עגלת הקפה החדשה שנמצאת במושב עין הזורח. כשתגיעו לשם, ייפתח לכם, ואז אתה מכיר את זה, ייפתחת את הקורסון ונוזל מהקורסון מלא דברים טעימים.
ואני אגיד לך משהו מהכי מעצבן אותי, שתמיד, שתמיד, תמיד, תמיד הם אומרים את השם של העגלת קפה הזאת בסוף של הסרטון, כדי שתצפה איזה תחמנים. אז כל פעם שאני רואה, כל פעם שאני רואה סרטון, אז באו איתי לעגלה שאתם, ואני רואה שהשם לא מופיע, שהשם של המקום לא מופיע תוך 2-3 שניות, אני גולל על הפרינציפ, אני נשאר עם הרצון לדעת איפה זה, אבל על הפרינציפ.
אין בעיה, אבל היא תדאג לעשות לך את זה שורה
שתחזור לזה. אני לא רוצה שהם ימשכו אותי, שיגידו לי, ואז אני אצפה בהם בכיף. שלא ימשכו אותי עד הסוף כדי להגיד לי רק בסוף שמדובר על מה מושקע בקיבוץ.
אז לכל הבלוגריות ששומעות אותנו עכשיו, תגידו את השם של הזה בהתחלה, תפסיקו לבלבל את המוח.
תגידו את השם, טוב.
אבל רגע שנייה לפני זה, אני רוצה רגע לנסות.
נחזור לאיש שרואה את הקורסון בטיקטוק.
בול. אז אני יודע שהבן אדם שיוצא מתהליך כלכלי, הוא יוצא לטיקטוק. הוא יוצא לבלוגרית עם הקורסון.
אז אני צריך שיהיה לי דמי טיקטוק חודשיים, כדי שאני יודע שמה שראיתי בטיקטוק, יש לי את התקציב לשפוך.
יפה מאוד. כל זוג במדינת ישראל, זה הנה עוד משהו שאני מאוד
מס טיקטוק.
מס טיקטוק, אבל עוד משהו שאני אוהב. אתה יודע איך זוגות במדינת ישראל יכולים, אחד, להיות בחיבור אישי הרבה יותר טוב, שתיים, להיות הרבה יותר בטוחים כלכלית, להציב בכל שבוע, פעם בשבוע, דייט פיננסי. מה זה דייט פיננסי? הולכים למקום שאתם נהנים, בתוך התקציב החודשי שלכם מתקציבים את הדבר הזה, 100, 200, 300, 400, 800 שקל, לא משנה כמה זה, נהנים בתוך הדבר הזה, ומה, כאילו הולכים לתוך המקום, לתוך הדייט, לתוך הים, whatever, מה שעושה לכם טוב, ומדברים על פיננסים, מדברים על תכנון כלכלי, מדברים על מה אתם רוצים בחיים ברמה הכלכלית, האם זה בית, האם זה חוגים לילדים, האם זה רכב חדש, האם זה חופשה. ואחד, מה יצרתי לאותו זוג? אחד, שיח פיננסי, שתיים, תיאום ציפיות בין הגבר לבין האישה, שלוש, זימון מהיקום שהדברים האלה הולכים להגיע. ומלא זוגות מתגרשים בגלל כסף, בגלל חוסר תיאום ציפיות.
אני חייב להגיד לך משהו. היה את הפרק הקודם על הדייטים עם ירון.
כן.
יצא לי המון המון פעמים לצאת ולשבת בדייטים עם נשים, שכל פעם שעלה נושא הכסף, ראיתי שלא נוח להם עם זה. לא נוח להם או כי הם לא מבינות את המונחים.
כן.
או כי הם לא מרוויחות כמוני.
מפחדות.
מפחדות מזה. ואני תמיד אמרתי להם, תקשיבי, זה לא כזה מסובך, זה לא כזה מורכב. גם את עכשיו יכולה, באמת, עם המשכורת שאת מרוויחה, את יכולה לעשות הון אם תלמדי להשקיע אותו נכון.
היא לא תעשה את זה לעולם.
אתה מבין?
נכון, אתה מסכים איתי שבאנרגיה שקיבלת, היא לא תעשה את זה לעולם.
אני חושב שיש חשיבות אדירה מאוד לזה שכשזוג נכנס עכשיו לבנות בית בישראל, שני הצדדים לא יפחדו לדבר על כסף.
זה ברור, אבל אני שואלת לך שאלה. האם אתה מסכים איתי שלעולם היא לא תעשה את מה שאמרת לה? לעולם היא לא תשקיע, לעולם היא לא תיכנס לבנק. גבר היום במדינת ישראל שמנסה להשפיע על בת הזוג שלו ברמה הכלכלית, הוא רק גורם, הוא עושה את הפעולה ההפוכה.
אני מסכים איתך, אני חושב שזה, אני ספציפית לא מדבר על מישהי אחת, אני מדבר על איזושהי תופעה שראיתי שקורית.
זה תופעה, נכון, זה תופעה, אבל יואב,
אתה צריך להגיע לבשלות מאוד מאוד גבוהה אישית עם עצמך, כדי להתחיל להתעניין בפיננסים. זה כמו שאם עכשיו אתה תגיד לחברה שלך, ואני לא אומר כלום על שום, על אף אחת, אשמנת, 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 זה רק ייצר לאנטגוניזם.
נכון.
היא צריכה להגיע למצב שהיא לא אוהבת את מה שהיא רואה במראה, כדי שהיא תבוא ותחליט, אני נרשמת עכשיו לפילאטיס. אותו דבר עם חשבון הבנק. רק שהיא תסתכל בחשבון הבנק שלה ותבין שהיא לא אוהבת את מה שהיא רואה, או הוא לא אוהב את מה שהוא רואה, יגיע הרגע שהם הולכים עכשיו ומתחילים להבין מה זה המונחים, מה זה השקעות. צריך להגיע לכאב מאוד מאוד גדול, ורוב האנשים לא מגיעים לסף הכאב הזה, כדי באמת להתחיל להיכנס וללמוד, וזה חבל.
אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, זה לא משנה באיזה בית, גבר או אישה נמצאים. בסוף, כשגבר מנסה להשפיע על אישה, להבין בכסף, להבין את המצב הכלכלי, להבין את המצב הפיננסי, אותו דבר הפוך, כשאישה מנסה להשפיע על גבר, זה לעולם לא יעבוד. לך אין את ה... סליחה, לבת זוגתך, או לאישה שאיתה אתה חי, אין את אותו גודל רעב שבו אתה נמצא. אנחנו מונעים מהישגיות. כשאנחנו יש 100,000 שקל, אנחנו רוצים להפוך את זה ל-600, ל-700, ל-800, למיליון. אותו דבר, יש נשים כאלו, שיש להם 500,000, היא אומרת, איך בא לי לעשות עוד 4,000,000, בא לי שלילדים שלי לא יחסר כלום. מאידך, יש נשים, לא, מעניין אותם כסף. וכשגבר מנסה להשפיע עליה ולהראות לה, תראי, בסוף, בואי, מה שנקרא, אנחנו צריכים לעשות יום ציפיות. זה מאוד מאוד מורכב. בגלל זה, אם גבר רוצה להשפיע על אשתו, או אשתו רוצה להשפיע על בעלה.
יפה, הצליח בסוף.
תודה. מה שהם צריכים לעשות, זה סך הכל, אחד, לדבר על זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שתיים, לא לעשות מזה טקס. יאללה, עכשיו מדברים על כסף, יאללה, עכשיו מדברים על פיננסים, ב-by the way, בעל הדרך, בבית קפה. תגידי, מה מיפה את רואה את עצמנו גרים? ותגידי סתם שאלה, מה כזה, כאילו, על איזה, מה רכב החלומות שלך? ואם הייתי שואל אותך, נגיד, כמה חופשות היית רוצה לטוס בשנה? לא לדבר איתה על כסף, לא לדבר איתה על ריבית, לא לדבר איתה על בנק.
לדבר איתה על הלייפסטייל.
לדבר איתה על הלייפסטייל.
על החיים שהייתם רוצים לחיות ביחד.
בדיוק, דבר איתה על ההוויית חיים, אותו דבר הפוך. ואז מתוך זה למשוך אותה ולרתום אותה אליך,
פחות לדבר על הצורות ועל הנסדק ועל זה, על החיים שרוצים לבנות ביחד.
זה לא יעבוד, אחי, זה לא יעבוד. לא יעבוד גבר שמנסה בכוח להשפיע על אשתו תביני בכסף.
בכלל, הכסף הוא נועד לשרת איזושהי מטרה שאנחנו רוצים לבנות. זה שיש לי עכשיו, אני נשוי, ויש לי עכשיו 1,000,000 שקל בחשבון, ואני מתקמצן ולא חי את החיים שאני רוצה, או אם יש לי עכשיו 100,000 שקל בחשבון, ושרפתי, אני אומר במרכאות, 900,000 שקל, אבל אנחנו חיים בבית שאנחנו רוצים, נותנים לילדים שלנו את החוגים שהם רוצים, יודעים לנסוע לחופשות משפחתיות, ופשוט, אתה יודע, אנחנו חיים ברווחה ובלי לחץ,
נכון?
ואנחנו יודעים שאם עכשיו חלילה, יש איזשהו מקרה רפואי לא עלינו, או כל דבר, יש לנו את הכסף כדי לטפל בו, ואנחנו לא נתמחי סעד ולא נזקקים, זה כבר שווה את זה שיש פחות כסף במספר, כי השתמשתי בכסף כדלק לחיים טובים יותר, ולא כמשהו שאני מסתכל עליו בפני עצמו, ואומר, אוקיי, אני עשיר, יש לי כסף. יש המון המון אנשים שיש להם המון כסף, והם חיים מאוד עניים, ויש אנשים שיש להם פחות כסף, אבל הם משתמשים בכסף שיש להם כדי לחיות את החיים הכי טובים. בסוף אנחנו לא הולכים עם שקל לקבר, צריך לזכור את הדבר הזה. אני רגע רוצה שנייה להמשיך לנושא של, דיברנו על זה שבן אדם שיש לו עכשיו גם עבודה של 10,000 שקל, עדיין יכול לשים כסף בצד, עדיין יכול להשקיע. מאיזה גיל אפשר לעשות את זה?
18. אפשר גם מגיל טיפה יותר
מוגדר. ילד בן 16 שעובד מרוויח, מה הוא צריך לעשות?
יכול לבקש מהורים שלו שיפתחו לו תיק השקעות על שמם. ובגיל 18 הכל שייך אליו.
בגיל 18 זה עובר אוטומטית לחשבון שלו?
לא, זה פשוט נרשם על שמו.
ילד עכשיו, אני מקשה בכוונה, כי יש לנו הרבה כאלה שההורים לא מבינים בכסף, לא מתעסקים בכסף, חושבים שהשקעות זה הימורים. ילד בן 16 עובד, ממלצר, עושה, יש לו כסף, אבל אנחנו לא רוצים שהכסף יישב בעוש. כבר אנשים כנראה שמאזינים לנו יודעים שעוש זה לא טוב, זה כסף שהוא לא
עושה כאב ראש.
עושה כאב ראש, כסף שהוא לא עובד. מה הוא צריך לעשות? כאילו, איך היית ממליץ לו להשקיע את הכסף שלו? אם ההורים שלו אומרים, לא עזבו אותי, אני לא רוצה עכשיו לפתוח לך תיק השקעות על השם שלי.
לשכנע אותם בכוח. בדצית, אין דרך אחרת.
אתה אומר שככה הוא גם מפתח על הדרך את כישורי השכנוע והמחירות שלו.
לגמרי, בדיוק, שילך לעבוד במחירות, או שיעזב את הבית. יהיה להם, אני עוזב את הבית אם אתם לא פותחים לי תיק השקעות. ביי.
זה אוקיי, סבבה. זה קצת קיצוני, הייתי אומר.
זה לא יקרה, אבל בסוף. אחד, הוא לא יעזב את הבית, שתיים, כנראה הם יפתחו לו תיק השקעות.
ואז על הדרך הם כבר ייכנסו לתחום הזה בעצמם.
בדיוק. תראה, גם בסוף, אם זה מספיק חשוב לילד בן 16, שיכין תוכנית עבודה ויראה להורים שלו. אני מלא אנשים שולחים להודעות באינסטגרם, אני כמעט ולא מקבל את החבר'ה בגילאים האלו, אין לי תלמידים בגילאי 16-17.
אבל זה נורא מדליק שבן אדם כבר בגיל כזה מסתכל על העתיד הפיננסי שלו.
לגמרי.
ילד בן 14 ששואל אותי איך אני יכול להשקיע, יותר מדליק אותי ממישהו בן 30 שהבין כנראה פתאום שהוא כבר אולי פספס את הרכבת.
לגמרי, אבל החבר'ה האלה בדרך כלל הם אכולי וקוני חלומות, הם לא רציונליים, הם לא באמת מבינים את המשמעות. הם רואים את הפרארי בטיקטוק. ואין לי בעיה עם זה, אגב, אבל הם צריכים גם להבין את המשמעות של השקעות.
מי אמר בעצם? למה שילד בן 14 לא יגיד, וואלה, אני מאמין בלהתעשר לאט?
הלוואי. הלוואי וזה מה שיקרה.
לא כולם רוצים את הפרארי בטיקטוק.
הלוואי, הלוואי. חלום שלי שבאמת ילדים בגיל 16 לא יהיו ניזונים מתוך אנשים שמזכירים רכב ב-2,000 שקל לחודש ומציירים תמונה ורודה, ויהיו יותר אנשים שבגיל 16 שיגידו, וואלה, אני בגיל 35 רוצה להיות מיליונר, לא בגיל 17.
הבנתי אותך.
אתה יודע, גם זה לא בריא להיות מיליונר בגיל 18, זה נשמע קצת מטומטם, זה לא בריא להיות
מיליונר. תראה מה קרה לסם בנקמן.
ג'סטין ביבר.
כן.
אנשים שהצליחו ברמה מתוארת. מדי פעם, אני אומר לך בכנות, מדי פעם אני מפחד להצליח מהר מדי. ותחשוב, אני בן 25, אני עומד על במות, אני עושה חברות, עובדים. מדי פעם אני בעצמי, מעט לעצמי את הקצב. כי מדי פעם אתה לא רוצה גם לצמוח מהר מאוד. אני לא אוהב, אני איש השקעות. אני לא אוהב צמיחה ככה. אני אוהב ככה. אני אוהב כלכלה. אני אוהב צמיחה בריאה. אני אוהב צמיחה איטית. אני אוהב ביסוס. אני אוהב הון. אני אוהב ביטחון. אני אוהב נכסים. אני לא אוהב up and down. החיים שלי לא בנויים ל-up and down.
האמת שזה כל כך נכון. זה, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על השקעות סולידיות מול, מה שנקרא, כמו קריפטו, למשל, ודברים כאלה, אני גם, אני לא בנוי לקריפטו, וכשאני אומר שאני לא בנוי לקריפטו, אני לא בנוי לקריפטו לא בעסקים ולא בחיים. כלומר, כשאני מסתכל על כסף, אני יודע שהקריפטו יכול יום אחד, אתה יכול לקום ולגלות שאתה מיליונר, לקום למחורת ולגלות שאיבדת הכל. אותו דבר גם בחיים. אני לא אוהב שיש לי יום אחד מדהים, כי אני יודע שיהיה אחרי זה יום פקקת. אתה לא יכול לעלות ממש 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 בלי שתהיה אחרי זה התרסקות. אני מעדיף שיהיה לי כל יום טיפה, טיפה, טיפה יותר טוב מהיום שהיה לפניו, כמו שאני מעדיף שיהיה לי טיפה יותר כסף ממה שהיה לפני זה. ואז שאני מסתכל על החיים שלי, אני רואה שהחיים שלי בטווח של שנים ממש השתפרו, והכסף שלי בטווח של שנים ממש עלה. אבל לקום בבוקר ולגלות שהתעשרת, או שבר רפאלי פתאום כותב לך שאתה הבחור הכי מדהים בעולם והיא רוצה להתחתן, לעזוב את הבעלה בשבילך, כל הדברים האלה הם לא בריאים.
בסוף מי עושה גם את קרוב הכסף? אנשי השקעות. לא אנשי up and down.
זה נכון. זה נכון, אנשים שיודעים. אני גם רוצה להגיד על זה, ושוב, אתה יכול לחלוק עליי, כשאנחנו מדברים על השקעות, הרבה פעמים אנחנו מדברים על, אתה יודע, נדלן, על שוק ההון, אנחנו מדברים על מניות, אגח. בעיניי, במיוחד כשאתה צעיר, השקעה לא חייבת להיות כלי פיננסי. השקעה יכולה להיות ללמוד תחום חדש, ללכת לקורס, לקנות ספר, אז ילד בן 14 עכשיו, או כל בן אדם שרוצה להשקיע את הכסף שלו, ומתלבט בין נדלן לבין שוק ההון, יש עולם שלם שהרבה אנשים מתעלמים ממנו שזה הכשרה מקצועית, ללמוד תחום חדש. בוא נה, ללמוד AI. AI, אנחנו יודעים שזה העתיד.
מנוי בחדר כושר.
מנוי בחדר כושר.
עריכת וידאו.
עריכת וידאו, מנוי בחדר כושר. כל דבר שהוא... אני חושב שהשקעה, אנחנו רגילים להסתכל עליו כמשהו שמייצר כסף בטווח המיידי, אבל אני חושב שכל דבר שאנחנו שואלים את עצמנו, האם אני אהיה בן אדם יותר טוב או יותר מצליח בזכות הכלי הזה, אם התשובה היא כן, זו השקעה. ואני אגיד לך אפילו משהו קצת פרובוקטיבי, האוטו שלי שעלה הרבה כסף, והשעון שלי, אני כרגע לא באתי איתו, אבל יש לי רולקס מאוד יקר, אני חושב שזו השקעה. למה? כי היום אני במצב שאני מסתכל ואומר, אם זה האוטו שלי וזה השעון שלי, אני ידע שיש לי יותר מוטיבציה לעבוד.
אנרגיה.
אני ידע שאני מסתכל על השעון שלי, או נזכר באוטו שלי ביום עבודה קשה, ואני מראה לעצמי שהעבודה קשה משתלמת, וזה ייתן לי את הדרייב להמשיך ולעשות. מבחינתי, אם השקעתי על זה כסף, וזה לא בשביל שופוני, זה לא בשביל להשוויץ בפני אף אחד, זה לא בשביל להוכיח שום דבר בפני אף אחד, אבל זה גורם לי עמוק בתוכי לדעת שאני עושה יותר, גם אם זה היה עכשיו, אתה יודע, לקנות פח אשפה במיליון דולר, אם זה גורם לי להרגיש טוב יותר ולהיות יותר פרודוקטיבי ולייצר יותר כסף, מבחינתי זאת השקעה.
לחלוטין.
אין לך מה להגיד על זה, זה לא ויכוח.
לא, זה אני חי את זה. כשאתה קונה חליפה חדשה, אתה קם בבוקר לעשות הרבה יותר כסף.
אז בואו רגע נלך על העניין הזה. אנשים שאלו, גם הקהל שלנו שאל, אוקיי, אני מרוויח כסף, והכסף גם עובד ומייצר כסף. כמה אתה חושב אחוז מהכסף שלנו צריך ללכת לדברים שמייצרים לנו עוד כסף, וכמה צריך ללכת נטו לפן? וכשאני מדבר נטו לפן, אני מתכוון דברים שלא ייצרו לי שקל.
10% לפן? בן אדם מכניס 10,000 שקל? שילמד לייצר לעצמו איזושהי תבנית רגע של 20%, 30% לזה, ו10% מבחינתי תשרוף אותם. לא יודע, תקנה דברים באלי אקספרס, כזה, קניות רגשיות, תעשה עם זה מה שבא לך.
טימו, אתה מכיר את האתר הזה החדש?
טימו?
טימו.
מה זה?
זה אתר חדש, הוא עכשיו כאילו המתחרה של אלי אקספרס, וזה מתחלק בין אנשים שאומרים, זה אתר הכי מדהים בעולם, לבין אנשים שאומרים, זה סיני, זה גונב את המידע שלך, שלא תעיזו, אתה יודע, כמו כל דבר סיני.
הזמנת משם?
עדיין לא, אבל שמעתי על זה דברים מטורפים.
יאללה.
אולי אנשים יגיבו לנו אם הם ניסו, ו...
מעניין. ו-15% מגובה ההכנסה שלי תמיד הולך להשקעות. הכנסתי 10,000 שקל, 1,500 שקלים, הולך בצד להשקעות. גמל להשקעה, תיק השקעות עצמאי, נדלן, אג"ח, אלטרנטיבי, קריפטו, מה שעושה לכם טוב.
אוקיי, השקעות. אנשים, אתה יודע, בגלל שזה פרק הכסף הגדול, אנשים לא יודעים איך בדיוק השקעה עובדת. אז בואו נסביר להם פחות או יותר מה, מה, מה זה אומר בעצם, כי אנשים שואלים, אוקיי, סבבה, אני שם כל חודש, נגיד 1,000 שקל, אני אומר עגול, 1,000 שקל להשקעות. זה אומר שבשנה אני שם 12,000 שקל. איך מ-12,000 שקל בשנה? בוא, זה יוצא ב10 שנים, 120,000 שקל, זה עולה כמו פחות ממאזדה חדשה. איך ה-120,000 שקל האלה השנתי יכול בעצם להפוך אותי לאדם עשיר? זה לא המון כסף, והכל רק מתייקר.
אני מניח, אבל שמרבית מאזינים שלנו שמעו את המונח ריבית דריבית.
אז למקרה שלא שמעו מה זה ריבית דריבית.
אוקיי, אז ריבית דריבית, לא סתם קראו לזה הפלא השמיני בתבל, זה בעצם...
זה איינשטיין קרא לזה ככה.
נכון. זה המנגנון שבעצם גורם לכסף שלכם לייצר עוד כסף על הכסף. כמו כדור שלג. אני מתחיל מה שנקרא בעיגול קטן, ולאט לאט כשהכדור מתגלגל הוא צומח וגדל. איך זה בעצם קורה? כשאתם שמים 1,000 שקלים בכל חודש במקום מסוים כלשהו, הכסף שלכם בעצם יושב בהשקעות, בשוק ההון, בנדלן, לא משנה איפה, ואתם כתוצאה מזה שהכסף שלכם יושב שם, הוא צובר ריבית. ריבית זה רווח שאתם מקבלים על זה שהכסף שלכם מושקע במקומות מסוימים. לצורך הדוגמה, בוא נלך על מספרים עגולים, אתם שמים 1,000 שקלים בכל חודש, ובריבית שנתית אתם מקבלים 10%. זה אומר שבכל שנה, ה-1,000 שקלים האלו יצברו עוד 100 שקלים.
רגע, סטטיסטית, 10% זה משהו שהוא ריאלי?
כן, מה, שוק ההון.
אני שמעתי ששוק ההון, אתה יודע, יש לך שנים שזה מתרסק ב-22%.
נכון, אבל סטטיסטיקה של 30 שנה אחורה, שאתה מסתכל בראייה מלמעלה, ולא מסתכל נקודתית על שנה אחת, אלא לטווח ארוך, 10.2%.
תשמע, זה מטורף. אנשים כאילו נראה לי לא מבינים כמה 10.2 האלה זה פסיכי.
חולני, ויש עוד אנשים שהם פושעים, שהם בכלל משאירים את הכסף שלהם בבנק, אבל עזוב, זה פרק אחר. כמה כסף עושים על חשבונכם. אבל בסוף, אם אתם שמים 1,000 שקלים, בריבית של 10%, זה אומר שתקבלו על ה-1,000 שקלים שלכם עוד 100 שקלים. איזה קטע. נהיה לכם בקופה בסוף שנה, לא 1,100. שנה לאחר מכן, לא נגעתם בכסף, המשכתם להשאיר אותו באותה השקעה, וגם באותה שנה, בשנה השנייה, קיבלתם עוד פעם 10%.
לא נגעתם, אבל המשכתם להזרים.
לא נגעתם. לא, גם אם הם לא השקיעו.
גם אם זה שכב.
גם אם שכב. 10%. היה לכם 1,000 בהתחלה, נהיה 1,100. עכשיו אתם עושים 10%, לא על 1,000, אתם עושים על 1,100. זה אומר שהרווח שלכם הוא לא 100 שקלים, הוא 110 שקלים. כי אתם עושים 10% על הקופה הראשונה שלכם, פלוס הרווח שכבר צברתם. זה אומר שהכסף צובר כסף על הכסף, על הכסף, על הכסף. זה אומר שבכל שנה הריבית שלכם נצברת ומתאחדת לרווח שכבר עשיתם. ואז מה קורה? נהיה לכם אולטרה פרו מקס של קופה. כי אתם צוברים וצוברים 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 וצוברים. זה שלב אחד. מה קורה כמו שאתה אמרת? מה קורה כשאתם ממשיכים לתדלק את המכונה הזאת? בכל חודש, שמים עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. אז לא רק קניתם ג'יפ מרצדס, אתם גם בכל תחנה ממשיכים לתדלק אותו בכל חודש. וזה היופי בעולם ההשקעות. שזה או שהכסף שלך יצבור עבר בבנק ויאבד מהערך שלו, או שימשיך ויהיה מטאור. בן אדם שישים 1,000 שקל בכל חודש ורק ישכח, כמה עשרות שנים נהיה שם מיליונים, בלי לשים לב, בטעות. עכשיו בינינו אחי, בן אדם שלא יודע לשים 1,000 שקל בכל חודש, חייב רגע לעשות חשבון נפש עם עצמו, איפה הוא לוקה בהתנהלות הכלכלית שלו. מה קשה לו, מה האתגר שלו ברמה הכלכלית. ואת זה עושים או עם יועץ פיננסי, או גם לבד. אתה יכול לעשות את זה גם לבד. רגע, לשבת עם עצמך, לעשות תקציב מסודר, להבין איפה אתה עומד, הכנסות, הוצאות, מותרות, יעדים, מטרות. אפשר לעשות את זה גם ממש לבד, באמת. אנשים לא צריכים אותנו. יכולים לעשות את הכל לבד בבית. לכל לבד.
מסכים איתך, ואני גם חושב ש... בגלל זה כל כך חשוב, אנחנו חוזרים לנושא של הפרטנר, פרטנרית לחיים, שבאמת, אם עכשיו בן אדם רואה את עצמו, אני אפילו אסתכל על זה הפוך, אתה יודע, יום האישה וזה, מישהי רואה את עצמה, מקימה בית עם עתיד פיננסי טוב מאוד ויציב מאוד לילדים, אבל הבעל רק רוצה לשרוף, רק רוצה, לא יודע מה, לשחק עם זה פוקר, ובעצם כשיש לך צד אחד שרק עסוק בלשרוף את הכסף, וצד שני שמסתכל בתכנון קדימה, זה אף פעם לא יעבוד ביחד. זה חייב ששני הצדדים יהיו, אתה יודע, לא קמצנים על עצמם, אבל כן יראו את החשיבות ב-1,000 שקל בחודש. אני באמת חושב שזוג שלא יודע לשים 1,000 שקל בחודש, ולא משנה במה הם עובדים, צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. אבל אני כן רוצה להמשיך, כי דיברת על הנושא שלה, לתדלק את הכסף, וזה חלק מהדברים שקורים בעצם עם כל מה שקשור. הרי בשלב מסוים אנשים שמקשיבים לנו, אם לא כבר, הם יעבדו במקום עבודה, שייתן להם פנסיה, קרן השתלמות, ואני רוצה לדבר על הנושא של הפנסיה. יש קולות ברשת שאומרים שלא תהיה לנו פנסיה, שפנסיה זה סכם. אני לא חושב ככה, אני מאוד מאוד משקיע בפנסיה שלי, אני שם הרבה כל חודש כדי להשקיע לפנסיה, כי בסוף אני חושב שמגיע גיל 67, ובסוף אנחנו רוצים להיות אנשים מבוגרים, שיש להם את הכסף גם ליחטה אם הם רוצים, או ללייפסטייל שאנחנו רוצים, בלי שאנחנו יכולים, אתה יודע, תמיד, בגיל הזה אנחנו כבר לא פרש לעבוד, אנחנו רוצים שהכסף יעבוד בשבילנו, וצריך לחשוב על זה. אתה מאמין שפנסיה זה משהו שהוא מה החשיבות שאתה רואה לפנסיה, להפרשה לפנסיה, ואולי אתה מאלה שבכלל, כי לא דיברנו על זה אף פעם, האם אתה מאלה שאולי מאמינים של, עזוב, קחו את הפנסיה, תיקחו את הכנס, תמשכו את הפנסיה, שימו את הכסף הזה במקומות אחרים.
אוי ואבוי, לעולם לא למשוך את הפנסיה.
יש אנשים ברשת שאומרים, תקנו עכשיו עם הפנסיה דירות בדימונה.
אוקיי. שיהיה להם לבריאות, אני לא יודע מה... זה אולי מקומה מאחורי סורג ובריח. הלוואי ויהיה רגולציה בתחום הכלכלי, שלא כל דומתם יכול להגיד שטויות. סליחה שאני ברד.
קאט קלין, אתה אומר.
לחלוטין, מה זה למשוך את הפנסיה? סבא וסבתא שלי, אחי, מקבלים קצבה חודשית. איך הפנסיה זה סכים? הם מקבלים כסף.
כי אנשים אומרים שמה שהיה נכון בעידן של סבא וסבתא שלנו, לא נכון היום.
היום אומר שהעולם משתנה... אבל זה על כל דבר גם. אגב, תחום הבריאות. סבא וסבתא... פעם היה לך ילדים בגן שהיו אלרגים לבוטנים? לא. היה לך ילדים טריפוליטאים שאוכלים מפרום בתוך הגן. היום יש לך ילדים שאלרגים לאגוזים ובוטנים. ברור, הדור משתנה. היום בן אדם מת בגיל 90. פעם אנשים היו מתים בגיל 50. ברור, הכל משתנה. האבולוציה משתנה. גם האבולוציה הכלכלית משתנה, בוודאי. פנסיה זה לא סכם, פנסיה זה מכשיר פיננסי מדהים, פנסיה זה תעודת ביטוח, פנסיה זה מקלט למס, פנסיה זה נכס פיננסי, פנסיה זה אחד הדברים המדהימים שקיבלנו עלי אדמות בעולם הפיננסי, פנסיה זה דבר מדהים, ואני באופן אישי, ברוך השם, נכון להיום יש לי הרבה מאוד כסף בפנסיה, ואני אמשיך לטפח את הפנסיה שלי, והנה עוד טיפ פרקטי למי שרוצה להעצים את הפנסיה שלו, שילך למעסיק שלו בהיותו שכיר, ויגיד לו, האם הוא יכול, במקום להעלות לו את השכר בעוד שקל 2 בשעה, שיבקש ממנו להגדיל לו את אחוז ההפרשה לפנסיה. ואז בעצם הוא יגדיל לו בעוד 0.5% או אחוז את ההפרשה לפנסיה, ואותו עובד כרגע, עד גיל 67, קיבל באזור 0.5 מיליון שקל מתנה, בגלל שהוא שמע את הפרק הזה.
מטורף, זה אומר כאילו... זה כלי פסיכי,
זהב, כי בעצם זהב.
אתה אומר, אם אתם מוכנים לקבל פחות כסף עכשיו כל חודש, ממש כמה פחות שקלים, ומבקשים את זה יותר בפנסיה, נכון, אתם תהנו מזה רק בגיל 67, שכבר תשכחו את היום שבו באתם לבוס שלכם וביקשתם
נכון,
את זה.
נכון, אבל זה עוד כמה מאות אלפים.
אבל זה יהיה לכם עוד כמה מאות אלפים, שזה, לא רק שזה איכות חיים לכם, זה איכות חיים לילדים ולילדים
בול.
של הילדים שלכם.
לגמרי.
זה מדהים איך... איך אנחנו רואים היום את ההחלטות שקיבלנו לפני 10 שנים? זה מטורף, אז פשוט תסתכלו מי אתם רוצים להיות עוד 60 שנה ותקבלו את ההחלטות האלה היום. זה תמיד מדהים כמה אנחנו רואים את זה בתחום של הכסף.
לגמרי.
אני רואה שאנשים שולחים לנו הרבה הודעות. קודם כל זה כיף, שיש הרבה מאוד מאזינות ומאזינים, שהם לא, אתה יודע, מקשיב לנו עכשיו מסדרות רוטשילד. כלומר, אנשים שמקשיבים לנו עכשיו מנתיבות ומהקריות ומפריפריה. ואנשים עכשיו שחיים בפריפריה, יש להם פחות אפשרויות תעסוקה, זה לא משהו חדש, ושואלים אותנו, איך אתם מדברים על כסף, אנחנו רוצים להתפתח בכסף, אנחנו רוצים להתחיל את החיים שלנו בקריירה, אבל אפילו למצוא את המקום של ה-10-12 אלף בחודש, מאוד מאוד קשה להתחיל פה קריירה. אז מה אתם מציעים לנו לעשות? האם כאילו לעבור בכל מחיר למרכז? מה אתה מציע לבן אדם שרוצה עכשיו להתחיל את העתיד הפיננסי שלו, וקשה לו לראות את העתיד הזה מתקיים בצפון או בדרום?
לעבוד במחירות. בכל מקום, בנתיבות, בזה, בטוח יש שם מקומות לעבוד במכירות.
מכירות זה כאילו שם קוד התעשרות no matter what?
לא, מכירות זה מקצוע שאחד, אתה מכתיב לעצמך כמה כסף אתה הולך לעשות. שתיים, מפתח אותך. דיברנו על זה, כבר אין לנו פרק על מכירות.
יש לנו פרק כזה, אבל זה פרק הכסף הגדול, הם התחילו פה. בהנחה והם התחילו פה. אתה אומר, ללכת לשמוע את הפרק שלנו על מכירות.
נכון, לגמרי, לעבוד במכירות. ולצבור כסף ולעבור למרכז בהמשך.
הבנתי, כלומר, להשתמש במחירות כמקפצה כדי לעבור למרכז. אבל בכל מקרה, no matter what, אם הם רוצים חיים של רווחה כלכלית, עדיף להם כן שתהיה תקופה בחיים שלהם במרכז.
במרכז, וגם באופן כללי, אתה יודע, גם אם עכשיו מי שמאזין לנו יודע לשים גם את ה-300 שקל בחודש בצד, מדהים, מעולה. להתחיל עם זה. להתחיל עם משהו, להתחיל להניע את הגלגל. אל תיסע על פורש בהתחלה. תקנה את הסוברו אימפרזה 2004. תתחיל לנסוע על משהו שבור. לאט לאט אתה תתגלגל.
כשאתה נוסע באימפרזה השבורה, ואתה יודע עמוק בפנים שזה יום אחד יהיה פורש, יום אחד זה יהיה פורש, יום אחד זה יהיה פורש. כשאתה אומר את זה לעצמך, אתה צריך להיות... אתה
מדמיין שאתה בפורש כבר.
תקשיב, אם אתה נוסע בסוברו ואתה מדמיין את הפורש, או אם אתה הולך לבד ואתה מדמיין כבר את אשתך והילדים הולכים איתך ברחוב, ואם אתה עכשיו יושב במשרד שבור ומנסה לבנות את התוכנית העסקית שלך, או איך העסק שלך ייראה, אבל אתה מדמיין שאתה כבר במשרד שלך עם הקוס וויסקי והשולחנות עץ מהגוני, אתה צריך להיות אידיוט כדי לקלקל לעצמך את זה שזה יקרה. כי זה יקרה בוודאות. זה הכל עניין של כמה אנחנו מאמינים בזה, כמה אנחנו רואים את זה. וזה באמת לוקח אותנו לנושא של בעצם לסגור את כל לארוז, מה שנקרא, את כל הפרק הזה של הכסף. וחשוב לי להגיד איזשהו משהו כזה. הרבה אנשים מקשיבים לנו עכשיו, כי הם חושבים שאם הם הקשיבו לפרק הזה, יהיה להם כסף גדול. חלקם גם יעשו ויישמו את הפרקטיקה, ובאמת יהיה להם כסף גדול. אבל חשוב להבין שבאמת, ואני אומר את זה על הבשר שלי, באמת, אולי הדבר הכי אישי שאמרתי פה בהרבה מאוד פרקים, כסף זה באמת רק דלק. ולחיות בשביל כסף זה כמו לקנות רכב בשביל דלק. אתה לא רוצה דלק, אתה לא רוצה רכב בשביל לתדלק אותו. אתה רוצה לתדלק אותו כדי לנסוע במקומות טובים.
גמרי.
הכסף שאני מרוויח היום עוזר לי היום לחיות יותר בכיף, עוזר לי לקנות את הדברים שאני רוצה, עוזר לי ללכת עם השעון שאני רוצה, לנסוע ברכב שאני רוצה ולאכול במסעדות טעימות. אבל גם לפני שהיה לי את זה, נהניתי מהחיים שלי, והייתי יכול לאכול במקדונלדס ועדיין ליהנות. מי שלא ייהנה במקדונלדס, לא ייהנה מהמסעדת יוקרה. מי שלא ייהנה מטישרט בשלוש במאה של הודיז, לא ייהנה מללכת בחליפה של
יש
גוצ'י.
יש בהודיז שלוש במאה?
יש שלוש במאה. יש שלוש במאה. וחשוב להבין את זה, כי הרבה מאוד שנים אני לא הסתפקתי במועט. או יותר נכון, אני לא הסתפקתי בחלקי. ואני הייתי נכנס כל יום לאינטרנט ומסתכל על שעונים יקרים, על חליפות יקרות, ולא אומר לעצמי, יום אחד אתה תהיה מספיק מצליח ויהיה לך את זה. הייתי מאשים את עצמי. וואו. איך זה יכול להיות שאין לך את זה? איך יכול להיות שאין לך את השעון הזה, את הרכב הזה? איך אתה לא יוצא למסעדות האלה? איך אתה לא יוצא לחופשות האלה? ואני פשוט קמתי כל יום כמו קורבן של החיים. אני הרגשתי רע עם עצמי, ולא הרגשתי שאני קם כדי לאפשר לעצמי את זה יום אחד, הרגשתי שאני קם כפשרה. הרגשתי שמשהו בי לא בסדר. רק ברגע שעשיתי את הסוויץ', והסוויץ' הזה הגיע בקורונה. בקורונה, כשפתאום לא היה כסף, וכשהייתי בסגר, ופתאום אתה לא יוצא מהבית, אז אין לך בעיה גם להתלבש בזול, ואין לך בעיה גם, אתה יודע, לחיות בצנוע יותר. פתאום כשהבנתי שאני נהנה מהחיים שלי גם בצנוע, התחלתי ליהנות מהחיים שלי גם כשיש לי כסף. אבל אנשים שמקשיבים לנו עכשיו וחושבים שכסף יקנה להם אושר, ובגלל זה הם מקשיבים לנו, יגיע היום ויהיה להם כסף והם יהיו אומללים. אז חשוב שתבינו, כסף לא קונה אושר. מה שקונה אושר זה חברים טובים, זה להעריך את המשפחה שלכם, זה לצאת לסיבוב ריצה ולהרגיש שחלב שלכם דופק ואיך הגוף שלכם מזיע, ואיך נתתם לו את המתנה הכי מדהימה הזאת, שזה שעה שאתם רק אתם עם עצמכם ומקשיבים לגוף שלכם ולבריאות שלכם, ומה שקונה אושר זה לדעת שאכלתם היום בריא, ושקמתם היום בזמן ולא נשארתם עכשיו עוד כמה שעות עם הסנוז, לעמוד במילה של עצמכם, להיות אנשים שהם מעוררי השראה, זה אושר, וזה גם יביא לכם את הכסף. זה משהו שהיה לי מאוד מאוד חשוב להגיד אותו, כי הרבה מאוד שנים חשבתי שכסף יביא לי את האושר, ולא היה לי את שניהם. ברגע שהפסקתי לרדוף אחרי הכסף, הגיע גם הכסף וגם האושר.
מדהים, איזה יופי אחי. קודם כל, תודה על השיתוף. מדהים, אני חושב שהרבה מאוד אנשים יכולים להזדהות ולקחת מתוך הדברים האלו, בתור אחד שהשיג, וזה מדהים, ואני יכול להזדהות ולחזק את מה שאתה אומר, וזה באמת באמת מדהים. כל המטרה שלנו בחיים זה להיות טובים עבור אנשים. כסף הוא פקטור מאוד מאוד גדול בחיים האישיים שלנו, אבל מדי פעם אנחנו גם לוקחים אותו אובר, אנחנו צריכים להיות עבור אנשים, בסוף אנחנו חיים פה בסיבוב חיים מאוד מאוד קצר, 60, 70, 80, 90 שנה, עושים זיכוי על הציוד באפסנאות, וחוזרים למעלה. אז אני מקווה שלקחתם מהפרק הזה איזשהו כלי אחד, איזשהו משהו שאתם הולכים ליישם, תיישמו, תרשמו לנו בתגובות, תשלחו לנו באינסטגרם. תודה רבה לכל האנשים שמגיבים, שמתייגים, שלוחצים על הפעמון, שמדרגים אותנו בספוטיפיי 5. זה באמת לא מובן מאליו, אנחנו מוכרים אלף פעם תודה, אתם אנשים מדהימים.
ואם אהבתם ואתם רוצים באמת לקבל עוד תכנים כאלה, קודם כל תכתבו לנו מה אהבתם בפרק בתגובות, ובאמת תעשו 5, תעשו לייק, תשאירו איזושהי תגובה, זה עוזר לאלגוריתם לחשוף אותנו ליותר אנשים, וזה עוזר ליותר אנשים לעוף על החיים.
זה עוזר לכם לתת לעולם. אז חברים יקרים, תודה רבה, תודה רבה יואב. וחברים,
תודה רבה ליאור, והכיף. ונתראה
בפרק הבא.